סיימנו שבת מיוחדת, שבת שירה, שבת ט"ו בשבט. נתחיל בפרשת השבוע. ואם בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן נחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. ישראל יוצאים לדרך, והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. והנה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא להמשיך הלאה ישר, אלא יש עוד חשבון עם המצרים. וידבר השם אל משה למור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים וכו'. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ויד רדף אחריהם, ויכבדה בפרעה וידעו מצרים כי אני השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לחזור, כאילו ישראל טועים, כאילו ישראל נבוכים בארץ, ופרעה עקב זה ירדוף אחרי בני ישראל, ואז יקבל פרעה את המכה הגדולה, האחרונה, הסופית, וידעו מצרים כי אני השם, גם ישראל ידעו כי אני השם. הייתה כבר הודעה מוקדמת, שהולכים כאן לעשות איזה תרגיל, הטעיה למצרים, כדי עוד להמשיך בהופעה האלוקית, לגלות את כוח השם הגדול, וגם לסיים את העונש שמגיע למצרים. והנה, כשמצרים מתקרבים, וישראל עומדים, מצד אחד ים, מצד אחד המצרים, מצד שאחר המדבר, ישראל נתקף את אותם חרדה. הרי כבר אמרו לכם, זה תרגיל. אולי המציאות היא כל כך קשה, שצריך כאן איזו אמונה מאוד גדולה, מבחן כזה גדול לישראל. אז ראשית כל, צריך ללמוד מזה איזה לקח. שלפעמים ריבונו של עולם גורם איזה מצב כזה של פחד, של יראה, של סכנה גדולה מאוד, ולא על מנת להביא את הסכנה, את הצרה בפועל, אלא על מנת להראות שידעו מצרים כי אני השם. כלומר, יש איזה לפעמים התמודדויות שנראה כאילו עומדת להתרחש צרה, והצרה לא עומדת להתרחש. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל מהצרה ולגלות את ידו הגדולה, כדי שיכירו וידעו ישראל את גדולתו של ריבונו של עולם. ולפעמים צריך להקיש את הדברים מאז לימים שלנו. אכן, ישראל עומדים כאן במבחן גדול. מבחן גדול של אמונה. הם נמצאים בצרה שלכאורה עומדים בפני אסון היום ביותר שיכול להיות. עומדים כאן בפני כליה, כליה גמורה. המצרים כועסים על כל המכות שהם קיבלו, על כל הרכוש שלקחו מהם. הם עכשיו מלאים זעם היום, והם באים בכל הכוחות שלהם, איך אפשר לנצל מידם? ופרעה הקריב, מתקרב, והסכנה הולכת ומתגברת. ישראל כבר לא יודעים מה לעשות. מתחכים לכיתות כיתות. יש כאלה שאומרים, אולי נעשה ניסיונות בכל זאת להידבר עם המצרים, אולי נחזור בחזרה. נדיע להם שאנחנו חוזרים להיות בחזרה כמו שהיינו מקודם, עבדים שלהם. אחרים מביעים הבעות של ייאוש. המצב כזה היום, מין סכנת שואה, שאולי חד פעמית באופן כזה, בבת אחת, כל האומה הישראלית, כולה ביחד, עם סכנה שאוטוטו ממש כליה מתרחשת על ישראל. ובבת אחת, מהפכה, ותוך שעות מספר, ישראל עוברים את הים ביבשה, והמצרים כולם טובים בים. מהפך כזה, מסכנה, סכנת מוות ממש מוחשית, שאנשים רואים לנגד עיניהם את המוות, ולא רואים שום פתרון של הצלה, ולפתע ניצלים הצלה גמורה, אין יותר אויב. כל הפחד, החששות מהמצרים שם מלווה אותם כל השנים, פתאום אין, המצרים טבעו בים, כל רכב פרעה, רכבו ופרשיו, הכל טבעו בים, וישראל עומדים על הים ורואים את הנס הגדול הזה. זה היה שיעור כזה גדול, השיעור, יותר מכל השיעורים שקיבלו ישראל במצרים. היה מין ניתוח כזה, איזה מין מכה חשמלית כזאת בלב, שהופכת את הטבע של האדם. כי ישראל במצרים, כמו שחז"ל מספרים לנו, אפילו כשהם עמדו על הים לפני כן, אז מלאכי השרת אמרו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. למה הקדוש ברוך הוא מטביע את המצרים ומציל את ישראל? ישראל היו במתת שרי תומה. הם האמינו, אבל היו גם מעורבבים עם כל מיני דעות משובשות שהם הושפעו במצרים. העם האמין כשבא משה, האמין בגאולה, אבל היה נבוך, היה מבולבל. והנס הגדול הזה, הוא תיהר את הלב. הוא עשה מהפכה, מהפכה בנפש. הוא סילק מהלב את כל הבלבולים ואת כל הטעויות, כי בבת אחת המעבר הקיצוני הזה, מסכנת מוות לישועה, שלימה. ואז כמובן פורצת השירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, נכון כי זכה מאז, מעולם אתה. אמר רבי רחיה בשם רבי אבאו, אף על פי שמעולם אתה, לא נתיישב כיסחה, ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. לכך נאמר, נכון, כיסחה מאז. משל למלך שעשה מלחמה וניצח, ועשו אותו אוגוסטוס, מלך גדול. אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה, היית מלך. עכשיו עשינו לך מלך כללי, מלך גדול, אוגוסטוס. מה יש כבוד בין המלך? מה ההבדל בין המלך למלך גדול? אלא המלך עומד על הלוח, מציירים אותו עומד. ומלך גדול מציירים אותו יושב. יושב על כיסא. כך אמרו ישראל, באמת עד שלא בראת עולמך היית אתה. ומשבראת אותו אתה הוא. אלא כביכול עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. הקדוש ברוך הוא כביכול מצויר, מתואר כעומד. אבל משעמדת בים ואמרנו לשירה לפניך, ואז נתיישבה מלכותך וכיסך נכון, הווי נכון כיסך מאז, מאז ישיר. כלומר, הופעה חדשה נתגלתה בעולם. ריבונו של עולם כבר הוכר מאז שהוא ברא את העולם. האבות הכירו את ריבונו של עולם. אבל לא הכירו את גדלותו הגדולה כמו שראו על הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ואז כביכול הקדוש ברוך הוא התגלה גילוי חדש. התיישב על כיסאו. נכון, כיסאך מאז, מאז ישיר. המדרש אומר עוד, אז ישיר משה אדאו דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעבדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. ברא אדם ראשון, לא אמר שירה. הציל אברהם לכבשן האש ומן המלאכים, ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך, ומן עשיו, ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים, ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. הווה אומר, פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאילו הייתי מצפה. ואין אז אל הלשון שמחה, אלא שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. כן, מה אומר לנו המדרש? זו השירה הראשונה שנאמרה. ולא צריך להבין איזה כאילו ביקורת על דורות הראשונים שלא אמרו שירה, אלא לא הייתה המדרגה של ההופעה האלוקית כל כך גבוהה כמו שהתגלתה כאן. וכאן הגיע שיא חדש של הופעה אלוקית בעולם, ופורצת השירה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. מדרגה מיוחדת, מדרגה של שירה. אני רוצה קצת להתייחס לנושא הזה של מדרגת השירה. יש גאון מווילנה, כשסיים את פירושו לשיר השירי, עשה מסיבה גדולה, ציווה לסגור חדרו, והחלונות סוגרו ביום והדליקו נרות הרבה. וכאשר סיים פירושו, נשא עיניו למרום בדביקות עצומה, בברכה והודעה לשמו הגדול יתברך שמו, שזיכהו להשגת אור כל התורה בפנימיותה וחוצותיה, ואמר שהשיג את כל החוכמות. וחוכמת המוזיקה שיפחה הרבה. הוא היה אומר אז, כי רוב טעמי תורה וסודות שירי הלוויים וסודות תיקוני הזוהר אי אפשר לידע בלעדה, בלי חוכמת המוזיקה. ועל ידה יכולים לאדם למות בכלות נפשה מנימותיה, ויכולים להחיות מיתים בסודותיה, בסודותיה הגנוזים בתורה. הוא אמר כמה ניגונים וכמה מידות הביא משה רבינו עליו השלום מהר סיני, והשאר מורכבים. כלומר, המקור של הניגונים, הניגונים, ניגוני הקודש, זה מהר סיני. הלכה למשה מסיני, נגינה למשה מסיני. ודבריו כמובן יש להם שורש במקורות קדומים. הזוהר בפרשת שמות אומר, אמר רבי נחמיה, אשרי הזכה לדעת באותו השיר. כאן מקודם נדבר על שירה. בפסוק, יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו ימי. הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים הממונים בחסדו ביום, וברא מלאכים הממונים לומר שירה בלילה. וכשפותחים אלו השרים שירה, מוסיפים כוח בעליונים לדעת ולהשיג מה שלא השיגו שמיים וארץ. ואמר רבי נחמיה, אשרי הזוכה לדעת אותו השיר דתניא. הזוכה באותו השיר, מי שיודע לומר שירה, ידע בענייני התורה והחוכמה, ויאזין ויחקור ויוסיף כוח וגבורה במה שהיה ובמה שעתיד להיות, ובזה זכה שלמה לדעת. שלמה ששר את שיר השירים. ועוד הוא ממשיך, נתן רבי שמעון, דוד עליו השלום ידע בזה, ותיקן שירים ותשבחות הרבה, ורמז בהם העתידות לבוא, והוסיף כוח וגבורה ברוח הקודש. ידע בענייני התורה והחוכמה, ואיזן וחיקר והוסיף כוח וגבורה בלשון הקודש. ושלמה זכה יותר, באותו השיר, וידע חוכמה, ואיזן וחיקר, ותיקן משלים הרבה, ועשה ספר מאותו השיר ממש, שיר השירים. כלומר, שיר של אותם שרים, שרים של מעלה, שיר שכולל כל ענייני התורה והחוכמה וכוח וגבורה, במה שהיה ובמה שעתיד להיות. שיר שהשרים של מעלה משוררים אותו. נמשיך. אמר רבי אלעזר, אילו השירים עמדו עד שנולד לוי. אבל מי שנולד לוי ואילך, הם אמרו שיר. כיוון שנולד משה ונמשך אהרון ונתקדשו הלוויים, נשלם השיר ועמדו על משמרותם. ואמר רבי אלעזר, באותה שעה שנולד לוי פתחו למעלה ואמרו, מיתנך כאח לי יונק שדה עמי. אמצך בשוק אשכך גם לא יבוז לי. כיוון שיצאו משבט לוי המשוררים של מטה ונתקדשו כולם, עמדו על משמרותם ונתקדשו אלו לנוח החברים, אלו החברים כאחד. בא שלמה ועשה ספר מאותו שיר של אותם שירים, ונסתם בו החוכמה. מדרגה מיוחדת, מדרגת השירה. בספר מעבר יבו גם כן הוא מדבר על השירים, והוא אומר, נודע מדברי הזוהר שבשעה שישראל מסדרים בבתי כנסיות סידור שירות ותשבחות והתפילה, שמתקפצים שלוש מחנות מלאכים, האחד משבחים לקדוש ברוך הוא ביום עם ישראל בשירי דוד, הבית נמצאים בכל קדושה שישראל מקדשים למטה, והשלישי שמתקנים עם השכינה ומקשטים אותה לעלות, לעלותה לפני המלך השם. ובזמירות אנו מכניסים כל שירי הנבראים. יש פרק שירה, כל בריאה ובריאה אומרת שירה. ומה פירוש הדבר הזה? בעצם כל בריאה בעצם היא מצא, הרי היא אומרת שירה. אבל כנראה שזה לא רק בעצם היא מצא, יש כאן איזה תוכן פנימי שקוראים לו זה אכן שירה. כל הבריאה משבחת את ריבונו של עולם. שומה רום עיניכם, ראו מברא אלה. מסתכלים ורואים שאת בריאתו של קדוש ברוך הוא, ורואים כולם בחוכמה עשית, מלא ארץ כעניך, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. כלומר, כל הופעה שיש במציאות, היא מגלה את כבוד השם. היא משוררת את כבוד השם. היא מביעה בשירה את כבוד השם. ונמצא שכל דבר, כל בריאה שנבראת במציאות, היא מספרת וגם שרה. השמיים מספרים כבוד כל, זה דרך של סיפור, יש דרך גם של שירה. עצי היער מרננים, אז ירננו עצי היער לפני השם. כלומר, כל הבריאה משוררת, כל הבריאה אומרת שירה. כל עם ועם יש לו שר מיוחד עליו שהוא אומר שירה, והוא בעומק עניינו אומר שירה מיוחדת. כל אחד יש לו את השירה המיוחדת. וכשישראל אומרים שירה, הם כוללים בעצם את כל השירות, כי ישראל הם תמצית כל הבריאה, והם כוללים את כל השירות הנאמרות על ידי כל הבריאה, ומעלים את זה למעלה, לכבודו של ריבונו של עולם. מי שיודע לכוון בזה, מי שיודע לכוון בשירים, ויודע כל מנגינה וכל הבאה, את מה היא מביאה, את איזה כוח בעולם היא מביאה, יש לו השפעה על אותו הכוח. ובדרך זה יכולים ישראל להגיע למצב כזה שכביכול שליטה והשפעה על כל הכוחות ועל כל העמים בעולם, אם הם ידעו את התוכן הפנימי של כל עם ועם ואת שירתו הפנימית, את עניינו, את תוכן קיומו, וידעו לכוון בזה. כי מה שישראל שרים, וזה כולל את כל השירים כולם, זה באופן כוללני, אבל ידעו לכוון את את האופן המיוחד של כל שירה ושירה של כולם, בעצם הם מביאים בזה, נוטלים בזה את הכוח המיוחד של אותו עם, ומתרוממים מעליו, מכוונים אותו. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. וכמו השירה שנאמרה כשישראל יצאו ממצרים, וזאת שירה שהיא נאמרה ונאמרת ותיאמר בלתי פוסקת, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור. כלומר, שירה, יאמרו לאחרים, תגידו אתם, ותשירו את השירה הזאת עוד ועוד 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 ועוד, אז שר לא נאמר, אלא אז ישיר. מכאן חכמינו למדו שתחיית המתים מן התורה. אז ישיר משה לעתיד לבוא. משה ובני ישראל שהיו אז ביציאת מצרים, הם ישירו גם לעתיד לבוא. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. ויאמרו לאמור, שירה שצריכה להימשך תמיד. ומי שאומר את אז ישיר, אומר הזוהר, ומכוון בשירה הזאת, ומדבק בה, הוא יזכה להגיד את השירה הזאת לעתיד לבוא בימות המשיח. הוא יזכה להגיד את השירה הזאת לעתיד לבוא בעולם הבא. וכשימחה המלאק, אז תעלה שירה נפלאה, שזה יהיה השיא של הניצחון ושל ביטול כל הרע שבעולם. באותו הזמן ישמחו שימחו החייבים מן העולם, עולה תפילה בניגון מיוחד, בשיר מיוחד. והגרם מפרש את בתיקונים, הרע היה מומחה למוזיקה. הוא אומר שיש ארבע מיני ניגונים של מוזיקה. והכל זה קשור בארבע אותיות של שם השם. זה מתחיל ממקור עליון. וגם עשרה מיני ניגונים. כידוע, הוא אומר, יש ארבע מיני ניגונים במוזיקה כידוע. ידוע למומחים במוזיקה. וגם עשרה. זה מתפשט מארבעה לעשרה. ועשרה זה גם כן קשור עם שם השם, כי שם השם במלואו, עם כל המילוי, זה עשר אותיות. שם השם בעצמו זה ארבע אותיות, שם השם במילוי זה עשר אותיות, וזה עשרה מיני ניגונים, ואלה העשרה שאנחנו אומרים שיש בעלויה, עלו אל בקודשו, עלו ברכיהו זו, עלו בגרותיו, לתוק השופר וכו' וכו', שם יש עשרה. עשרה ללוהו. שהם בעצם עשרה מיני ניגונים שכוללים כביכול את כל המנגינות. מעלת הניגון. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. הרוממות הזאת שישראל זכו לה בקריאת ים סוף, אומרים הם חז"ל הרי, שמה שראו ישראל על הים, לא ראה יחזקאל. מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל. שפחה ראתה יותר ממעשה מרכבה שראה יחזקאל. ומי שיותר משפחה, ראה יותר. זה כל אחד במדרגתו. לא אמרו כלל שישראל ראו יותר ממה שראה יחזקאל. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. כלומר, המראה הזה של ההופעה האלוקית, הגדולה, העליונה, היה גדול יותר ממה שראה יחזקאל. הסברתי בזה פשט, אבל יש בזה כמובן עומק. יחזקאל עומד על נער כבר בגלות, ורואה שם הופעה אלוקית. הופעה אלוקית, יש שכינה בישראל גם בגלות. אבל המצב הוא גלות. השכינה היא נסתרת. ההופעה היא סמויה. רואים אותה בדרך פנימית מאוד, רוחנית מאוד. רואה יחזקאל מראות אלוקים נפלאים, אבל מראות האלה שלא נראים במציאות. מראות רוחניים, נשמתיים. ישראל עומדים על הים ורואים את ריבונו שלה בפועל. רואים את הניצחון בפועל. רואים את שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל בפועל. זה מראה עצום. אבל כמובן שהם ראו גם את הצדדים הרוחניים, העליונים, שהם מנהלים את החיים במציאות, את ניצחון הרוח על החומר, את ניצחון, את ההופעה האלוקית המנהלת את העולם והמשנה והופכת ים ליבשה ויבשה לים. קשה לעזוב את המעמד הזה. זהו מעמד כל כך עליון, כל כך ניסה, שאי אפשר לעזוב אותו. אבל צריכים לצאת לדרך, להמשיך בדרך. וישא משה את בני ישראל מים סוף. הוא צריך לקפות עליהם ללכת משם. שני ביורים בדברי חכמים. ביור אחד, שהם עסקו בביזת הים, ולא רצו להפסיק, היה שם עוד משהו לאסוף, ועוד ביזה ועוד ביזה, וכבר צריך לצאת לדרך, ומשה צריך לדחוף אותם, צריך להמשיך ללכת. אנחנו ממשיכים בדרכנו, לארץ ישראל, קודם להר סיני, אחר כך לארץ ישראל. ויסע משה בכוח. פירוש אחר, פירוש של הזוהר, שישראל לא רצו לעזוב את המעמד הגדול הזה של קריאת ים סוף, את ההופעה האלוקית העליונה שנתגלתה להם שם. זה היה כל כך גדול, כל כך מרשים, שלא רצו להיפרד מהמקום הזה שבו הייתה הופעה כל כך עליונה. ומשה היה צריך לדחוף אותם, להגיד להם, תהיה עוד מעט הופעה עוד יותר גדולה, מעמד הר סיני. זה מעמד הרבה יותר גדול, עליון יותר. מה שראיתם פה, תראו יותר ויותר. קשה להאמין שיש משהו יותר גדול מזה, ממה שהם ראו ישראל על הים. ולכן היה צריך לדחוף אותם. כבר הסברנו פעם שאין סתירה בין שני המאמרים הללו, כי היו כאלה והיו כאלה. היו בין עם ישראל כאלה שעסקו בביזה, והיו כאלה שראו את הגדולה האלוקית. והיה צריך את שניהם לזרז להמשיך בדרך. גם את אלה שעסקו בביזה, וגם אלה שמסיבות רוחניות עליוניות רצו להישאר שם סביב ים סוף, על שפת הים, שם עם המעמד הגדול הזה שהתרשמו ממנו. ועולים ממדרגה למדרגה. הקדוש ברוך הוא צריך להשריש בישראל את ההכרה שהכל בא מאת השם, שאין טבע של מציאות בפני עצמה, שכל הטבע זה הופעה אלוקית. המים זה מאת השם, המזון זה מאת השם. וכדי להשריש את הדברים האלה בתוך ישראל, צריך להראות את זה בפועל ממש. ואז ישראל הולכים ולא מוצאים מים, מוצאים מים מרים, וקוראים אל השם. והקדוש ברוך הוא נותן להם מים. וישראל מסיימים את האוכל, וכבר אין להם אוכל. והם חוששים שמא ימותו ברעב. והנה הקדוש ברוך הוא עושה מעשה ניסים. לא, יורד אוכל מן השמיים. לחם מן השמיים, לחם אלוקי. איזה ברכה אומרים על לחם מן השמיים? המוציא לחם מן השמיים. אפשר להגיד על זה המוציא לחם מן הארץ. אומרים שהכל על המן, כל טעם שהיו רוצים לטעום בו היו טועמים. רצו לטעום טעם פרי עץ, היה עץ, טעם של אדמה, אדמה, בשר, בשר. האם היו ברכות שונות על כל אחד ואחד, או שהיה ברכה אחת שהכל נהיה מדברו? אני לא יודע, לא ביארו לנו חכמים מה בירכו ישראל. אז לא היה תקנת ברכות, אז כל אחד אמר מעומק ליבו את ההודעה. מתי התחילו לתקן את הברכות? כשהיה חולשה, וכשכל אחד לא ידע בדיוק איך לברך, קודם באופן טבעי, כולם ידעו, ראו את מעשי השם, הודו על כל דבר שעשו, על הכל ברכו. אבל אחר כך במשך הדורות, ירידת הדורות, ירידת מדרגה, צריך לעזור, לכוון, מה מברכים על פרי זה, מה מברכים על פרי זה. והמן יורד בכל יום, אי אפשר לשמר אותו מיום אחד לחברו, מפני וכל זה לימוד גדול. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מאות הגמרא במסכת יומא, למה לא ניתן המן פעם אחת בכל השנה כולה? כדי שישראל כל יום יצפו לישואי נמל השם. מה שירד היום לא יהיה מחר. וכאן יש השרשה עמוקה של אמונה, שהיא צריכה לחדור בישראל חדירה עמוקה כל כך, שכל הדורות יחיו בתחושה כזאת שכל האוכל שיש בעולם זה כמו מן. לא בטוח שהוא יבוא, הכל מת השם, ברצונו יש אוכל וברצונו יכול להיות חסר. כלומר, והכל, אין טבע, הכל הופעה אלוקית. שצריך לחזור על זה יום, יום 40 שנה, כדי שהדברים יושרשו בתוך הלבבות בישראל, ויתעמקו בתוך לבבם פנימה. לפעמים, אולי במשך הדורות, יש כיסויים לזה, אבל בשורש הפנימי של ישראל, תמונה ההכרה הגדולה הזאת, שהלחם הוא מן השמיים, שכל הלחם הוא מן השמיים, שכל האוכל בעולם שורשו מאמן. המן זה היה אוכל מיוחד במינו, אוכל איכותי, אוכל שלא היה בה שום פסולת, שהיה נברא ב-248 איברים שבאדם. לחם אבירים אכל אש, אכל איש, לחם שנבלה ב-248 איברים. זה לא היה נורמלי. אפילו ישראל היו מודאגים שהכל נשאר בגוף, מה יקרה, נתנפחו. לחם, אוכל איכותי, בלי פסולת. אוכל אלוקי. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. כשמקבלים אוכל רוחני כזה, אז אפשר לזכות בורה של תורה. כשהאוכל הוא כולו בא מן השמיים, כשהישראל נושאים את עיניהם אל השמיים, ומכירים שהכל מת השם, אז יכולים לקלוט את התורה, לקבל את התורה. אם האוכל הזה הוא כל כך איכותי וכל כך טוב וכל כך מרומם וכל כך מזכך, אז ישראל באים לארץ ישראל. לא היה מן הראוי שימשיך המן עוד יותר ועוד יותר, שישראל בארץ ישראל תמיד ירד להם מן. כולם יכולים להיות לומדי תורה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, עוסקים בקודש, כמו שהיה במדבר. שמלתך לא בלתה מעליך, הכל הבגדים נשמרים, האוכל יורד מן השמיים כל יום ויום, מעורר דביקות בריבונו של עולם, מזכך את האדם, אין נטיות חומריות. האוכל הזה הוא אוכל מתאר, הוא אוכל מרומם. וישראל נכנסים לארץ ישראל, ואז צריכים לחיות חיי טבע. למה לא יורד המן? דן בשאלה הזאת החסד לאברהם. הוא מאבותיו של החידה, הוא גר בחברון, והוא אומר שהמן ירד במדבר מפני שהמדבר זה מקום שיש בו קלקולים. לא רק נחשים גשמיים, אלא איפה שיש נחשים שרפים ועקרבים, יש שם גם רוחות רעות ומקולקלות. אז כל הדברים שישנם במדבר, הפירות, הדברים שצומחים, אם יש צומחים, הם מקולקלים. אי אפשר שתיכנס בהם קדושה. לכן הקדוש ברוך הוא היה צריך להוריד לישראל מן מן השמיים. ואי אפשר היה להעביר את זה דרך סדרי הטבע. לא יכולים היו לתת להם אוכל במדבר, אוכל רגיל, כי הקדושה העליונה לא יכולה להיכנס בפירות ובמיני אוכל שישנם במדבר. אבל בארץ ישראל, שהיא ארץ קדושה, אז כל הקדושה שהייתה במן, היא עוברת דרך פירותיה של ארץ ישראל. ואכילת הפירות של ארץ ישראל, יש את כל הסגולות שיש למן, וכנראה שיותר מזה. כי אם היה בדיוק אותו דבר, אז למה בכל זאת לא נשאר עם המן? יותר מזה. מה יותר? שמקדשים לא רק את הרוח, אלא מתקדשת גם מתקדש גם הגוף, מתקדשת גם הארץ. כלומר, בארץ ישראל הקדושה מופיעה בכל מדרגותיה. לא מתעלים ומזדקחים ונפרדים מתוך המציאות וחיים חיים מופשטים, חיים כמו שחיו במדבר, ללא שום קידוש כל חלקי המציאות. אלא בארץ ישראל הקדושה ממלא את הכל. הארץ קדושה, הפירות קדושים, האוויר קדוש, ובוודאי שהשמיים קדושים מאוד מאוד. אבל גם הארץ, גם הארץ וכל אשר בה. אבל כן, לא צריך את המן. זה עניינה של הפירות, פירותיה של ארץ ישראל. יש להם סגולה מיוחדת לפירות ארץ ישראל. הם, כשישראל לא נמצאים בארץ, הארץ לא נותנת פירותיה. הארץ נעשית שממה. מתי מגיע הזמן שארץ ישראל חוזרים לארץ ישראל? שהקץ הגיע, קץ המגולה מגיע, שארץ ישראל נותנת את פירותיה בשפע. הארץ קשורה בקדושה. ארץ ישראל מתחילה לתת פירותיה בשפע, סימן שזה הגיע קץ הישועה. אין לך קץ מגולה מזה. ארץ היא ארץ עליונה, ארץ מקודשת. אלה הדברים קשורים כמובן ביום הזה, בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. קדושת פירותיה של ארץ ישראל. ודברים הם מתחברים יחד. הפירות הקדושים, האילנות שמרננים, אז ירננו עצי היער, לפני השם קיווה לשפוט את הארץ. שירה וזמרה. כן, אנחנו מסיימים את הדברים. כפי שאמרנו, חכמינו מדריכים אותנו, כל האומר אז ישיר בכל יום, הוא זוכה להביא את הגאולה ולהיות בזמן הגאולה. כלומר, עניינה של השירה, פירושו של דבר, התחברות בעצם למדרגה עתידה. השירה היא באה בשעה שמתגלה הופעת ריבונו של עולם בעולם. מתי שיהיה גאולה האחרונה, שאנחנו מקווים שהיא מאוד קרובה, אנחנו מתפללים שתהיה עוד יותר קרובה, כשימחו כל הרשעים מן העולם, אז יתגלה הניגון במלוא תפארתו, השירה תתגלה במלואה, וכל מי ששר היום שירה, הוא מחובר לשירה עתידה, ועתיד להיות אחר כך באותה שעה שהשירה הזאת תתגלה. כי זה עניינה של השירה, הגילוי של ההופעה האלוקית, ההידבקות בריבונו שלם, בשיא ההידבקות. זה רק בדרך של שירה. זה קרה במעמד הגדול הזה של שירת הים, זה קרה בעוד מפעם לפעם, מדרגות מדרגות של שירה שישראל שרים, בשירי דוד עבדך וכו', וזה בכל יום שאנחנו משוררים, ואנחנו אז מדבקים במדרגה העליונה של הדבקות שבריבונו של עולם, שהיא עתידה להתגלות במלוא שלמותה. מאז ישיר, מהשירה הזאת, אנחנו מתחברים אל העתיד הגדול. גם בימים שיש בהם קשיים, שיש בהם דאגות, שאנחנו נמצאים במצבים של נבוכים הם בארץ, וסגר עליהם המדבר, ולא יודעים מה נעשה אל מול האיומים מאיראק, ולא יודעים מה נעשה אל מול הערבים שנמצאים כאן בארץ ישראל ורוצים את רעתנו, ואיך נפטרים מהבעיה הזאת, ולכאורה אין פתרון. כל פתרון, אין פתרון. אף אחד לא יכול להצביע על פתרון ממשי. מצד אחד הים, ומצד אחד המדבר, ומצד אחד חיות רעות, וזה משלים לכל המציאות שלנו. אבל ריבונו של עולם אומר לנו לא לפחד. דבר אל בני ישראל וישאו. אנחנו צריכים להמשיך בדרך להיות מלאי ביטחון, שכל המצב הזה הוא מצב של קושי, שבעצם בא כדי שידעו מצרים כי אני השם, שידעו כל העמים כי אני השם, שידעו ישראל כי אני השם. זה הכל לטובה ולברכה. ולכן השירה יכולה להיאמר גם היום במלוא הביטחון. שירת אז ישיר שנמשכת ותימשך, ובעזרת השם נזכה לשיר אותה בגאולתנו השלמה.